שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק והקבוע בספר הכוזרי מאת רבנו יהודה ורבי שמואל הלוי במאמר שני. נכון? הגענו למאמר שני. מאמר שני, ואנחנו בעמוד ממחת, במהדורה, מהדורת אבן שמואל, המהדורה הזאת. אנחנו בפסקה ב', בכל המהדורות אנחנו בפסקה ב' של מאמר שני. הנושא, השמות האלוהיים, כלומר כל הביטויים שנאמרו בתורה ובחז"ל, אבל בעיקר בתורה, בתנ"ך, כלפי האלוהות. האם אנחנו יכולים להגדיר את אלוהים או לא? נכון? מה התשובה? זה שאנחנו עושים את זה, זה נכון, השאלה אם זה בסדר, זה שאלה אחרת. יכולים, והתשובה היא לא. כלומר, זה לא בסדר להגדיר את אלוהים, וכל הגדרה היא בעצם סוג של טעות. זאת אומרת, ברגע שאתה מגדיר את מישהו למעלה מכל הגדרה, בעצם פספסת אותו, זה לא הוא. נכון? ולכן כל הוויכוח הגדול בין המאמינים לכופרים, האם יש אלוהים או אין אלוהים, לכאורה הוא ויכוח מיותר לחלוטין. הם מדברים על משהו שהוא למעלה מן ההכרה, ולכן ההחלטה יש אלוהים וההחלטה אין אלוהים הם שתי החלטות לא נכונות. או? אם כי האמירה אין היא כנראה יותר מדויקת מהאמירה יש, אף על פי שגם היא לא נכונה. עכשיו, בעצם ההחלטה שאי אפשר להגדיר את אלוהים, שהוא למעלה מכל הגדרה, אפילו הגדרת הישות או הקיימות, היא התבררה יפה בפילוסופיה. הפילוסופיה בעיקר של ימי הביניים. כלומר, רבותינו הפילוסופים עסקו הרבה בשאלה הזאת, ביניהם רבי יהודה הלוי, במאמר שאנחנו עכשיו עומדים לקרוא. הבעיה היא שאצל הנביאים זה לא ככה. אצל הנביאים יש הרבה מאוד הגדרות חיוביות, ולכאורה זה עומד בסתירה, נכון? וגם שמנו לב לאיזה הבחנה ספרותית, והיא שרבי יהודה הלוי דן בנושא הזה בשני מקומות שונים בכוזרי, במאמר שני, מה שאנחנו לומדים עכשיו, ובמאמר רביעי, מה שאנחנו עוד לא לומדים. אני נשאלת השאלה למה לפצל את הדיון לשני תחומים, והתשובה היא שמה שאנחנו לומדים כאן זה מה שנכון עבורנו בזמן שאין נבואה, כלומר בזמן שלטונו של השכל הפילוסופי, ומה שנאמר במאמר רביעי זה התיאור של העולם הנבואי, החווייתי, לא האינטלקטואלי, של הנביאים. ולכן אי אפשר לערב את הנושאים, לכן פילוסופיה למאמר שני, נבואה למאמר רביעי. עד כאן מובן? הבחנתי גם בניסוח, במינוח שמקובל בתנ"ך להבחנה הזאת, פנים ואחור. וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כלומר מה שאדם יכול להשיג בשכלו זה האחור, מה שאדם משיג בהתגלות זה הפנים. למשל, מקום שיש גילוי שכינה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך את פני. אז הפנים, כלומר, גילוי הפנים, זאת היא החוויה של ההתגלות, היא פרסונלית, אישיותית, רצונית, לעומת החוויה האינטלקטואלית, המנותקת מכל חוויה בעצם של הפילוסוף, והיא נקראת אחור. היא אימפרסונלית. עד כאן ברור? טוב, בסדר. זה דברים שדיברנו עד עכשיו. מתוך כך אנחנו יכולים להיכנס אל תוככי העניין. אמר החבר. יש שאלות עד עכשיו? אין שאלות. יש שאלות? לא, אין שאלות. טוב, אמר החבר. כל שמות האלוה, חוץ מן השם המפורש, הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו. כלומר, זה לא בעצם הוא. כל מה שאתה אומר על אלוהים זה לא אלוהים. שם המפורש, י' כ' ו' כ'.
זה שם הוויה.
הוויה, י' כ' ו' כ'. פשוט מהפכים את סדר האותיות. מה? כן, שם הוויה. עכשיו, אז איפה הוא ידון בזה? הוא ידון בזה במאמר רביעי. שם המפורש, זה יהיה הנושא הנידון במאמר רביעי. אולי רק לרגע אחד, תסתכלו במאמר רביעי בסוף פסקה א', בעמוד קופנון ד' במעדורת אבן שמואל, ואין שם מדויק יותר, אני קורא בפסקה האחרונה של א', במאמר רביעי, ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' כו"ק, יתברך ויתרומם, זהו שם פרטי. בו רומזים לאלוה, לא בתואר המקום, כדי שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע וכו', אלא בשם המיוחד לו. על זה באה השאלה של מלך כוזר, אמר הכוזרי בפסקה ב', ואיך יקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו. וכל ראייתי עליו מפעולות אבי, איך אתה יכול לדבר על האלוהות, הרי אין לך אפשרות לדבר על אלוהים, אז איך אתה מדבר? אמר החבר, יש ויש עליו רמז בעדות הנבואה ובראיית הלב. כלומר, כשיש התגלות, אתה כן יכול לדבר, אבל זה לא מה שאנחנו יכולים להשיג במצבנו בהיעדר נבואה, ואז אנחנו חוזרים למאמר שני. עד כאן ברור.
אפילו אם הנביא יגיד לי משהו חיובי שהוא חווה בזמן שהוא חווה את הנבואה, אני לא יכול להבין.
אתה לא נביא. ברגע שאתה לא הנביא, אז אתה פילוסוף. כן? אז אתה צריך להסביר את דברי הנביא אליך כאל פילוסופיה. כמו פילוסופיה, כן. הסוגים של המהדורות, בוודאי, שאל נא, שאל, אשתדל לענות.
זה כתוב כאילו, זה ספר אחר, אני רואה פה שכתוב תרגום אחר של ה...
נכון, זה מתורגם מן השפה הערבית, אז כל אחד תרגם לפי הבנתו. יש התרגום של רבי שמואל בן טיבון, סליחה, רבי יהודה בן טיבון, ורבי יהודה קרדינל, ויהודה בן שמואל, ושל הרב גניזי, ושל הרב קפח, ושל הרב שילת, ושל שוורץ. אז כבר, רק ככה זרקתי שבעה תרגומים. שלא לדבר על התרגומים לאנגלית או לשפות אחרות שכן. בסדר? אז שבע תרגומים זה כבר הרבה. טוב, שבעה סליחה. בואו נחזור אם כן לפסקה ב' במאמר שני. אנחנו באופן כללי בשיעור משתמשים בתרגום של אבן שמואל. מכל מיני סיבות שביארנו אותם בתחילת הלימוד. כל שמות האלוה חוץ מן השם המפורש הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו, שכולם שאולים מההיפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו וממעשיו. כך הוא נקרא רחום. כאשר יטיב לאדם אשר קודם לכן היו אנשים רחמים עליו בצר לו. מייחסים אנו לאלוה, רחמים וחמלה, אם כי לפי מהותם בנו אין אלה כי עם חולשת הנפש והפעלות טבענו, דבר אשר לא ייתכן בו יתברך כי הוא שופט צדיק, הגוזר על האיש האחד עוני ועל חברו עושר, בלא שתשתנה עצמותו, לא מתוך שנתעוררו בו רחמים על האחד ולא מתוך שכעס על חברו. ומאין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם. כן, נגיד, המלך, זה השופט, זה נכון. השופט גזר, פסק דין. פלוני מקבל $1,000,000. מגיע לו. כן, הוראת בית הדין, תנו לו $1,000,000. השני, חייב מיטה בייסורין, תשרפו אותו. עכשיו, הצופה, השטחי מן הצד, אומר, הנה, השופט אוהב את הראשון ושונא את השני. כשמצד האמת, אם הוא שופט צדק, זה בכלל לא קשור. הוא לא אוהב את האחד ולא שונא את השני, אלא הוא מפעיל את החוק. לפי החוק, אותו אחד צריך לקבל כך, לפי החוק, אותו אחד צריך לקבל משהו אחר. אז כך שאפשר לומר שיש פעולה שהיא פעולת רחמים, אף על פי שהשופט לא מרחם. ויש פעולה שהיא פעולה של נקמה, אף על פי שהשופט לא נוקם. אז כך הוא אומר גם פה, ומאין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם, אשר בבוא דברי ריבות לפניהם ישפטו על פי החוק, ולפי זה יצאו בעלי הדין מלפניהם, הללו שמחים כשהם זוכים בדין, והללו עצובים כשהם יוצאים חייבים בדין, ככה אלוה מכונה אצלנו לפי בחינת פעולותיו, פעמים בשם אל חנון ורחום, ופעמים בשם אל קנו ונוקם, אם כי הוא יתברך אינו משתנה מתואר לתואר. הקדוש ברוך הוא מה?
לא מרחם.
לא מה?
לא מרחם.
לא מרחם, בוודאי שלא.
אז בעצמנו הרחמנות היא רק חושה נפשית.
נכון.
עכשיו, יש את הנבואה שמה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום.
נכון, אז איך הרמב״ם מביא את זה? מה הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום.
הוא רק נקרא רחום.
כן. איך הרמב״ם אומר, מה הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון, מה הוא נקרא קדוש, אף אתה יהיה קדוש. איך הניסוח של הרמב״ם. ונראה שרבי יהודה לוי היה מסכים גם לניסוח הזה.
רמב״ם?
רמב״ם. רבנו משה בן מימון. עד עכשיו זה עיקרון כללי. עכשיו הוא נכנס לפרטי פרטים, הוא מדייק בדבר. כן?
להגיד שהמידות הטובות
הן עצמיות
לקדוש
ברוך הוא? לא, אי אפשר. המידות הטובות אי אפשר להגיד שהן עצמיות לקדוש ברוך הוא, כי המידות הטובות ביחס לשלמות המוחלטת הן רעות. אני אגיד לך למשל, אם אני אגיד על מישהו שהוא אדם עשיר מאוד, ואני אגיד לך, אתה יודע כמה הוא עשיר? יש לו 1,000 שקל. יכול להיות שביחס לאיזה אני מרוד שאפילו אגורה אין לו, 1,000 שקל זה שבח גדול. אבל ביחס לאותו מיליארדר, 1,000 שקל זה צחוק, לשבחו שיש לו 1,000. ולכן גם המידות הטובות, באלוהות אנחנו לא יכולים לדבר עליהן, ולכן אי אפשר להגיד שהן עצמיות, לא... מובן?
וכאילו
הכי מבחינתנו. מבחינתנו אתה צודק. ולכן אנחנו משתדלים לתת לקדוש ברוך הוא תארים שהם עבורנו שבח, אף על פי שאנחנו יודעים שהם לא נכונים. ולא לתת לו תארים שהם עבורנו גנאי, אף על פי שהם לא נכונים. כן.
הרב, לגבי מעשה, לא רק לגבי תורה. נגיד שאומרים שהשם כועס רגע ביום. אז מה...
כוונה שיש פעולת כעס בעולם. בסדר? אצלי הכעס, כשאני כועס, זה משהו שפועל בי, זה התפעלות. כן? אצל הבורא זה לא ככה. יש לפניו כעס, אבל הוא למעלה מזה.
למה אצל הצדיק?
מה?
למה אצל הצדיק זה
ככה? הוא מדמה לבורו. כן, יש מדרש שאומר ככה. רשעים נתונים ברשות ליבם, וצדיקים ליבם ברשותם, ודומים לבוראם. כן? כלומר שגם הקדוש ברוך הוא שולט כביכול בליבו, כלומר במכלול הכוחות שהוא מפעיל, וגם הצדיקים הם ככה. צודק. אבל גם כשאתה אומר, שהצדיק הוא כמו הקדוש ברוך הוא, גם זה לא נכון. זה באופן, זה ביחס, כן, זה בערכים, כן. אשר לכלל, עכשיו הוא ייכנס לסיווג, כמו העיקרון שנאמר כאן הוא נכון באופן כללי, עכשיו הוא ייכנס לפירוט של העיקרון הזה. אשר לכלל כל התארים המיוחסים לאלוה, חוץ מן המיוחסים לשם המפורש, שלושה הם סוגיהם. תארי הפעולות, תארי היחס ותארים שלילה. פעולות, יחס, שלילה. אנחנו נגלה, מתוך עיון מדוקדק ברב יהודה לוי, שכל התארים, כולל תארי הפעולות ותארי היחס, הם תארי שלילה. רק שיש תארים שהם תארי שלילה באופן מפורש, ויש תארים שהם תארי שלילה באופן עקיף, אבל בסופו של דבר זה שלילה. בסדר? בואו נראה. תארי הפעולות שולים מן הפעולות הבאות מאת האלוה על ידי סיבות אמצעיות טבעיות, כתארים מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם וחנון ורחום וקנו ונוקם וגיבור ושדאי וכדומה לאלה. שימו לב איך הוא הבין את המילה שדאי כפעולה. איזה פעולה זה שדאי? כנראה מישון משדד מערכות. לא נראה שזה האופן שהוא מסביר את זה. יכול להיות. כן, שדאי. הוא יסביר בהמשך שאל שדאי זה אלוהי הטבע. אבל שדאי זה פעולה, לפי מה שהוא אומר כאן. למשל, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר לי שדאי מאוד. אז פעולה כואבת, היא נקראת פעולה של שדאי. לא אל שדאי, אלא שדאי, בלי אל. כן, אבל היא כואבת. כלומר, היא כואבת בנפש. או למשל, יוב אומר, כי חיצה שדי עימדי, אשר חמתם שותה רוחי. אז יש משמעות של פעולה. אשר לתארים, אז תארי הפעולות הם בסופו של דבר תארי שלילה, כי אתה לא מייחס לאלוה שום דבר, אתה רק מתוודע לפעולה שבאה מאיתו. האמת היא זה קצת התחמקות מה שאני אומר, כי לכאורה אין פעולה בלא פועל. כן? אבל זה גם הרמב״ם מתחמק מזה, הוא כותב במורה נבוכים, השכל הראה לנו את נבדלותו המוחלטת, והשכל הראה לנו את עקבות פעולותיו בעולם. לך תסתדר עכשיו עם זה. לך תראי.
רגע, זה שיש פעולה חייב שיש פועל.
אתה מייחס פעולה לפועל, אלא מה אתה אומר, זה לא נובע מהתפעלות. זה אני מסכים. אבל השאלה היא, איך הפעולה בפועל? אתה נמנע מלהגיד משהו, כן?
ברור.
הוא משאיר אותנו ככה. לפעמים הרמב״ם משאיר אותנו ככה, גם רבי יהודה הלוי. בכלל, אצל הרמב״ם, רואים את זה הרבה פעמים, שבשאלות היותר קרדינליות, שהיינו מבקשים ממנו לכתוב 2-3 מילים, שם הוא לא כותב.
מה זה קרדינלי
הרמב״ם? מכריע. אשר לתארים היחסיים, תארי היחס, כמו ברוך ומבורך ומהולל וקדוש ורם וניסה, אינם אלא דברי הערצה, בהם ירוממו בני אדם את האלוה. ואם יהיו תארים אלה מרובים, אין הם מחייבים ריבוי באלוה, ואינם פוגמים באחדותו. אם אני אומר לקדוש ברוך הוא, וואו, כמה שאתה גדול, זה הערצה, זה אצלי, זה לא אצלו. עכשיו מעניין, יש כאלה שכתבו, בטעות, שרבי יהודה לוי חולק על הרמב״ם בזה. טוב, קודם כל, הוא לא יכול לחולק על הרמב״ם, כי הוא חי לפני הרמב״ם. אבל הרמב״ם במורה הנבוכים מביא 5 סוגי תארים ביחס לקדוש ברוך הוא, והוא אומר רק החמישי מותר, כל 4 הראשונים פסולים. החמישי המותר זה תארי הפעולות. מה הרביעי האסור? תארי היחס. אם ככה, אתם רואים שרבי יהודה הלוי שומר שיש תארי יחס, והרמב״ם שומר שאין תארי יחס, חלוקים. אבל למרבה הצער, אלה שכתבו את הדברים האלה פשוט לא מבינים כלום בהבנת הנקרא. המילה יחס אצל הרמב״ם יש לה משמעות אחרת מאשר יחס אצל רבי יהודה הלוי. יחס אצל רבי יהודה הלוי זה איך שאני מתייחס, מה שהוא כותב, נכון? תארי הערצה. אז זה משהו פנימי, סובייקטיבי, זה מותר. מה שהרמב״ם קורא יחס זה הכוונה שזה מתייחס לזה. כלומר, כמו אב לבנו. אב, אתה לא יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא אב, אלא אם כן אתה מניח שיש לו בן. זה לא ייתכן שיש לו בן, אם כן לא ייתכן שהוא אב. לכן תארי היחס, אומר הרמב״ם, אסורים. אף על פי כן, גם הרמב״ם אומר, הם מותרים בלשון, בגלל שבדמיון של ההמון, הם אינם מורים על שינוי בעצמות. אף על פי שמצד האמת הם כן. אז זאת אומרת שרבי יהודה הלוי והרמב״ם, בכלל לא חלוקים, הם פשוט לא דיברו על אותו הנושא, למרות שהם השתמשו באותה המילה, יוד, חת, סמך, אבל במשמעות אחרת. טוב, מה? אז הוא אומר, זה תואר יחס. לא, אלוהי אבותינו זה בסדר. אבינו מלכנו. אבינו. אתה אבינו. איך אפשר להגיד את זה לבורא? הרי האב מוגדר על פי בנו. זאת אומרת שאם אתה נוטל את הבן, אז אין אב. אז זה חמור מאוד, איך אפשר להגיד את זה? כן? אפשר לתלות את האלוהות במה שחוץ לה. בלתי אפשרי. לכן אומר הרמב״ם, הביטויים האלה הם לא נכונים. אבל הם מותרים. כן, כן, הם מותרים. זה מה שאומר הרמב״ם. מותרים בגלל שבנפש ההמונית הם לא מורים על ריבוי, ולכן גם התנ״ך השתמש בהם.
הרמב״ם אמר שהרמב״ם את החמישי דווקא התיר, שהוא ראה פעולות.
כן, נכון. תארי היחס הוא עשר.
אז הרמב״ם כן מאפשר את הפעולות?
כן, זה גם רבי יהודה הלוי מאפשר את הפעולות. תארי פעולות, גם רבי יהודה הלוי, גם הרמב״ם מסכימו. תארי יחס, שניהם מסכימים שלא או שכן, תלוי אם אתה מגדיר יחס. בסדר? ואשר לתארים השוללים, עכשיו יש תארי שלילה, כמו חי. כשאומרת הקדוש ברוך הוא שהוא חי, אין הכוונה שהוא חי. אלא זה בא לשלול את זה שהוא מת. אלוהים לא יכול להיות מת, זה דבר מגונה. לכן כדי לשלול את המוות אתה אומר חי. אבל גם חי אי אפשר להגיד. זה לא נכון. בסדר? ואחד, השם אחד אי אפשר להגיד. רק אחד בא לשלול את הריבוי. וראשון ואחרון, לא תואר בהם האלוה הקים למען ישולל ממנו אופקם. לא כדי ליחסם לו והוראתם השכיחה אצלנו. כי אנחנו אלינו רואים חיים, כי הם במקום שיש בו תחושה ותנועה. והאלוה מרומם מעל אלה. ואם אנו מתארים אותו בתואר חי, אין אנו מכוונים בזה כי אם לשלול ממנו תכונות הגופים הדוממים או המתים. כי אכן, לפי הסברה הראשונה של אדם, כל שאינו חי הוא מת. כן? לכן אתה אומר חי. בשביל מה השתמשת בביטוי הזה? בשביל ההמון. אולם השכל אינו מחייב סברה זו. כך למשל לא נייחס לזמן את החיים, לא מפני שהזמן מת. האם אתה אומר שהזמן חי? אתה לא אומר שהזמן חי. אז הזמן מת? לא, הוא לא מת. פשוט זה מושגים שלא שייכים בזמן. כי אם מפני שאין החיים והמוות נכנסים בגדרו. כמו שמאומרך האבן אינה חכמה, לא יתחייב כי תתאר את האבן כטיפשה, או כנבערה מדעת. וכשם שהאבן עומדת במדרגה נמוכה מכדי שתתואר בחוכמה ובבערות, כלומר אתה לא אומר איזה אבן חכמה או איזה אבן טיפשה, כך העצם האלוהי מרומם מכדי שיחולו בו החיים או המוות. וכן לא יחולו בו גם האור והחושך. כן, אז יוצא לפי זה שגם לא שייך באלוהים קיים או לא קיים. יוצא לפי זה שהאתאיסטים והמאמינים שניהם מדברים שטויות. בסדר? מה זאת אומרת? בסדר, אז הם מדברים על ההתגלות. בסדר, יכול להיות ויכוח. האם יש דיבור אלוהי או לא? האם יש גילוי אלוהי בעולם או לא? על זה כן אפשר להתווכח. כן? זה שאלה אמיתית. כן? ההתגלות. להגיד ככה, אפשר להגיד, אני לא יודע אם יש אלוהים או לא, אני בטוח שהוא מדבר. זה כן אפשר לומר. אגב, באופן דומה ומקביל לזה, להבדיל בכל זאת מיליארדי הבדלות, היה סקר לגבי האמונות של הגויים בצרפת. במה הצרפתים מאמינים? התברר לפי הסקר שנעשה, סקר מדעי, שיש יותר צרפתים שמאמינים שיש לאלוהים בן, מאשר צרפתים שמאמינים שיש אלוהים. אבל לפי הדברים האלה זה מאוד מאוד הגיוני. כלומר, עבורם הבן זה ההתגלות, ואז הם מבינים שעל האלוהים אתה לא יכול לדבר, אז תגיד שאין. אבל על ההתגלות, כן, זה משמעותי. כן, אז אפשר לומר, אם נתרגם את זה לשפה של יהודים, אינני יודע אם יש אלוהים, אבל ברור שהוא מדבר. למה? גם בספר הנסיך הקטן, אומר ההוכחה שהנסיך הקטן היה קיים, זה שהוא רצה כבשה. ומי שרוצה כבשה, זה סימן שהוא קיים. מה הבעיה? למה זה אבסורדי?
למה שזו התפיסה הנכונה?
זו התפיסה הנכונה, כן.
יש לנו הוכחה, אתה אומר, כאילו מה, אתה אומר, אבותינו שמדור לדור לדור לדור.
מה הם עשו אבותינו, מה הם עשו מדור לדור?
התגלות.
התגלות, זה כן. שיש אלוהים?
כן.
לא?
אני אנוכי.
אז מה שמעת בהר סיני? שאלוהים מדבר, לא שהוא קיים. כי הקיימות זה למעלה מכל השגה. איך אומר הזוהר? לית מחשבה תפיסה בך כלל. מחשבה לא מגיעה לשם. היא לא נכונה, זהו, זה בדיוק מה שרציתי לומר. בדיוק. ככה עצם האלוהים מרומם מכדי שיחולו בו החיים או המוות, וכן לא יחולו בו גם האור והחושך. אך אם ישאלנו השואל, העצם האלוהי מה הוא? מאיר או אפל? נענה על דרך העברה, מאיר. מאירתנו, פן יתאפס השואל לסברה, כי כל שאינו אור הוא חושך. אולם על צד האמת, היה עלינו לענות רק בגופים יחולו האור והחושך, אבל העצם האלוהי אינו גוף, ולכן אין לתארו בתואר האור והחושך, כי אם על דרך הדימוי או כדי לשלול מנו תואר הנחשב אצלנו לחסרון. כן, אז זה קצת מורכב, כן? ילד שואל אותך אלוהים הוא מאיר או חשוך, אז תגיד לו אור, כן? כי זה משהו יכול להביא. ובדומה לזה היה עלינו לענות, רק בגופים הטבעיים יחולו החיים והמוות, אולם העצם האלוהים מרומם וניסה מזה. אך אם יאמר עליו חי ולא בחיים כחיינו אנו, זה בסדר? זה בסדר. רק שזה כאילו לא להגיד כלום. כלומר, אין שום הבדל בין חי ולא כחיינו אנו, לבין צ'יפופו בום. שזה פחות או יותר אותו הדבר. כן? שני המשפטים חסרי משמעות. כן? זאת היא באמת כוונתנו בזה. כי אנחנו מעולם לא הבינו חיים מלבד חיינו. והרי זה כאילו אמרנו, איננו יודעים מה הוא האלוה. כן? כי אתה אומר חי ולא בחיים, בעצם אמרת לא יודע כלום. התואר אל חי ואלוהים חיים אינו אפוק עם כינוי נגדי לתואר נעבדי האומות עובדות האלילים שהם אלוהים מתים, אשר אין כל פעולה יוצאת מהם. לכן אתה אומר אלוהים חיים, הוא אלוהים חיים ומלך עולם. וכן איננו אומרים על האלוה אחד, כי למען שלא ממנו את הריבוי, לא למען נייחס לו את האחדות, במובן שיש לשם אחדות אצלנו, כי האחד אצלנו הוא דבר המורכב חלקים דומים. כמו לך עצם אחד, שריר אחד, גוש מים אחד וגוש אוויר אחד. וכן אתה אומר בנוגע לזמן על דרך הדימוי לגוף המחובר מחלקים יום אחד ושנה אחת. אולם העצם האלוהים מרומם מעל כל חיבור ופירוד, הרי שאיננו אומרים אחד על האלוה, כי אם כדי לשלול ממנו את הריבוי. כן.
אנחנו אומרים חיים, אז זה מצידנו גם מבחינת מול הקדוש ברוך הוא, גם מבחינת הגויים.
נכון. כלומר, יש איזו תועלת באמירה, זה הכוונה. יש תועלת, מה?
זה התרסה.
נגד העבודה זרה.
כן.
כן, נכון. כן. מה?
יש מישהו מחז"ל או מהראשונים שהסביר אחד מספרית?
לא. כן.
למה אנחנו אומרים אז לא רבים במקום להגיד אחד?
זה מסובך.
ולמה אנחנו גם מתכוונים לשמוע ישראל הכל עוד ועוד ואחד?
כי זה האמת. אנחנו בשמע ישראל מתכוונים לכל עוד ועוד. מה הבעיה?
אנחנו נותנים הגדרה.
לא. אנחנו מדברים על חוויה. חוויית אחד. ואנחנו מבינים, כשאנחנו אומרים את זה, שאנחנו אומרים על אחד שלמעלה מהאחד שאנחנו מבינים. אחד לא ולא באחדותנו.
מה שאני לא מבין זה שהמילה אחד יש לה כן משמעות שהיא מגדירה
איפשהו. נכון, ולכן היא לא נכונה. לכן אומר המהר"ל, שכשהשבטים אמרו שמה ישראל השם הוא השם אחד, יעקב אמר משהו גבוה מזה ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוא גם לא נכון. אלא אנחנו מכוונים במילה אחד לכל מיני כוונות, כשאנחנו יודעים שאחרי כל הכוונות הוא למעלה מזה. מה הבעיה בזה? טוב. וכן אנו אומרים ראשון, לשלול ממנו את ההתאחרות, לא לייחס לו תחילה. וכן אחרון, לשלול ממנו את הכליה, לא לייחס לו סופיות. כל התארים האלה אינם דבקים בעצמות האלוה, ואינם מחייבים בו ריבוי. אז אם כן, למדנו שיש שלושה סוגי תארים, מלבד שם המפורש, או המיוחסים לשם המפורש, והם תארי פעולות, יחס ושלילה, וששלושתן שוללים. עד כאן ברור. עכשיו, אני רוצה להוסיף לזה משהו. אמרנו שלמרות שהתארים שלנו הם לא נכונים, אנחנו מתירים לעצמנו להשתמש בתארים שמבטאים אצלנו שבח, על מנת לדחות את הגנות. אבל אנחנו יודעים שגם תארי השבח הם לא נכונים באותה המידה כמו תארי הגנות. האם לא ייתכן איזשהו מצב שנשתמש בתואר גנות כשהוא ישמש כשבח. זה יהיה מותר, נכון? אז אני רוצה להביא דוגמה לזה. יש, מה?
אנחנו לא אמורים לדבר בלשון נקייה.
ודאי. אלא אם כן יש צורך שלא לדבר בלשון נקייה. והצורך הזה, למשל, אני רוצה להביא לזה דוגמה. אפשר להביא דוגמה? כתוב בספר התנך שהחומה של ירושלים הובקעה בתת בתמוז. נכון? בחזל כתוב 17 בתמוז. שואל התלמוד, איך אתה מיישב, כתוב בתנך, 9 בתמוז, ואתה כותב במשנה, י' ז' בתמוז, אז בבבלי ענו, זה בית ראשון, זה בית שני. בבית ראשון זה בית בתמוז, בית שני י' ז' בתמוז. הירושלמי לא אומר ככה. הירושלמי אומר שגם בית ראשון זה היה בי' ז' בתמוז. אבל למה כתוב ת' בתמוז? הנביא התבלבל. הנביא היה מבולבל מרוב צרות, אז הוא כתב ת' בתמוז. יש את השאלה, מה זאת אומרת הנביא מתבלבל? הרי זה הנבואה. אז הירושלמי אומר, כן, זה נכון, הנבואה התבלבלה. משל למלך, שהיה כותב את חשבונותיו. כשאדם כותב חשבונות, הוא צריך להיות מאוד מרוכז. באמצע סיפרו לו שמת בנו. מבולבל. כן? כך הקדוש ברוך הוא, הפקעת החומה זה כמו שמת בנו, אז הוא כתב, הוא מסר לנביא ת' בתמוז, אבל באמת זה היה י' ז'. נועז, לא? אבל למה התלמוד עושה את זה? התלמוד רוצה לומר, הרי כשאני בצרה, אז בעצם הצרה היא כפולה. אחת, שיש את הצרה. אדם נמצא בצרה, זה צרה. אבל יש עוד משהו עוד יותר חמור, שהוא מפסיק להיות דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא שמח, אף אתה שמח. מה הוא ממוקד, אף אתה ממוקד. אבל אני עכשיו מבולבל ובצער. אז אין לי קשר עם האלוהות. הוא אומר, אל תדאג, קדוש ברוך הוא מסדר שהוא יהיה בצער גם כן, שהוא מבולבל גם כן. מה הוא מבולבל, אף אתה מבולבל, ואז יש קשר ביניכם. כמו שלהגיד שמח וממוקד זה לא נכון, גם להגיד מבולבל זה לא נכון. אלא מה? אתה אומר שצריך להיות דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום. אז לפעמים כשאתה במצב של בלבול, יש גם הנהגה אלוהית של בלבול, על מנת שיהיה לך דבקות בבורא. בסדר? כן, אפשר להגיד גם את זה. מה הוא כועס, אף אתה כועס, אפשר להגיד דברים כאלה. כן? לא, אז הנבואה גילתה לך שהקדוש ברוך הוא עשה עמך חסד, שיש דרך דבקות בבורא גם במצבי בלבול. בסדר? פוסט-מודרניזם? למה זה קשור לפוסט-מודרניזם? לא. לא. הפוסט-מודרניזם אומר משהו אחר. הנחת היסוד של הפוסט-מודרניזם היא הנחה שסותרת את עצמה. כי זאת אמירה מודרניסטית. מה אמירת היסוד של הפוסט-מודרניזם? אין אמת. אבל האמירה הזאת היא אמירה שקובעת משהו. אתה קובע שאין אמת. אז זה בעצם אמירה מודרניסטית, לא פוסט-מודרניסטית. אז יש פה סתירה פנימית בפוסט-מודרניזם, אבל הפוסט-מודרניזם לא מנסה להיות הגיוני, הוא פשוט מתאר גישה, חוויה נפשית. בסדר? אז אתה מחפש שורשים לפוסט-מודרניזם בקודש. אפשר, הרב שגר ניסה. לא בטוח שהצליח. טוב, אשר לתארים, המצורפים לשם המפורש יתברך, הם אמורים על להיות כל הברואים מעשה האלוה אשר יצרם בלא סיוע אמצעים טבעיים. כן, כלומר, הכל ישירות, ללא סיבתיות. בניגוד לשיטה של הפילוסופים, שסבורים שאלוהים פועל על ידי סיבות אמצעיות. אז יש אז במאמר חמישי רבי יהודה לוי מסכים שיש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה על ידי סיבות אמצעיות, אבל יש גם דברים שהוא עושה באופן ישיר. למשל, האקט של הבריאה. זה אף אחד לא עזר לו. נכון? כך יוצר ובורא ועושה נפלאות גדולות לבדו, הם תארים המורים כי הכל נעשה בעצתו ורצונו לבד, בלי סיבה אחרת כאמצעי. ויתכן כי לזה נתכוון האלוה באומרו, ואירע, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון. הנה, שאלנו מה זה שדי. כמו שאמר הכתוב, לא יניח לאיש לעושקם ויוכח עליהם מלאכים. לא בדרך הנס שהוא בריאה אשר ברא אלוה כבניסים אשר עשה למשה ולישראל. כלומר, הוא נראה באל שדאי כוונה בלי ניסים. אלא ההשגחה על האבות הייתה השגחה דרך הטבע. כי פירוש ושמי השם לא נודעתי להם הוא ובשמי השם, הבית של בית שדאי משמשת גם את מילת ושמי. אז זהו, אז עם פרעו היו נגעים, נכון? לא שינוי הטבע. כן, אז מה נעשה עם פקידתה של שרה? זה כבר יותר קשה, נכון? והשם פקד את שרה. נכון? פקד את שרה, זה ממש נס. אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אולי נאמר שיכול להיות תהליך טבעי שהופך הכרה לפוריה. מי יודע? כן. אבל שימו לב שכאן הוא נוקד בשיטה של רבי אברהם אבן עזרא, שהיה קרוב משפחתו של רבי יהודה הלוי, לגבי הבית של באל שדאי. הרי כתוב ככה, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדאי. ושמי השם לא נודעתי, זה לא עברית. היה צריך להיות כתוב, ושמי השם לא הודעתי. מה זה לא נודעתי? כאילו כתוב, ובשמי השם לא נודעתי, אבל אין בית. אז זה אומר, רבי אברהם בן עזרא, הבית של באל שדאי הולכת גם על ושמי. זה מה שנקרא, מושך עצמו ואחר עמו. עיקרון שמופיע ברבי אברהם בן עזרא, בפירושו לתנ"ך, בערך 50 פעמים. כך הוא מסביר, בערך 50 מקומות בתנ"ך, שיש אות שמשמשת לשני ביטויים, כמו פתיחת סוגריים במתמטיקה, ש-A כפול B פלוס C שווה AB ועוד AC. נכון? אז גם כן הבית של באל שדאי הולכת על ובשמי. זה בניגוד לפירוש של רשי שם, אבל בינתיים אנחנו לא בפירוש של רשי, אנחנו בפירוש של רבי אברהם בן עזרא. אז מה שאומר, כי פירוש ושמי השם הודעתי להם הוא ובשמי השם. הבית של באל שדאי משמשת גם את מילת ושמי. בסדר? שימו לב, יש פה הערה מספר 6, השווה רבי אברהם בן עזרא לשמות דף ג'. כן, מה אתה אומר? כן, לא נעשו ניסים לאבות, זה מה שהוא אומר. כי למשה ולישראל עשה אלוה ניסים. אשר לא השאירו ספק בלב כי בורא העולם רק הוא ברא את הדברים מהם בריאה חדשה מכוונת ראשונית, כך מכות מצרים וקריעת ים סוף ואמן ועמודי ענן. ועוד, כל אלה, ועוד, כל אלה נעשו להם לישראל לא על היותם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב. כי הם מיות תם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם. כמו הרלב"ג, בדיוק. הרלב"ג אומר, למה יש ניסים? בשביל הטיפשים. החכמים מעדיפים שיהיה טבע. כן, או כמו שאומר בעל גליל הזהב, שהשם שונא הטבע, זה שונא הנס ואוהב הטבע. כן, כלומר, זה ביטוי חריף. בעל גליל הזהב. האבות, לעומת זה, היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רעה כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה הנפגמת, ולא היו נצרכים למופתים. בסדר? אז זה בעצם פה, הביטויים המצורפים לשם המפורש, עניינם פעולה ישירה. ולעומת הביטויים האחרים של פעולות, שזה פעולות דרך אמצעים. וזה הבחנה בין באל שדאי לבין יודקה ואבקה. אבל מה המשמעות של שם הוויה לגופו של עניין? זה במאמר רביעי, נכון? טוב, והננו קוראים לאלוה, יש פה עוד שתי שורות קשות מאוד להבנה. והננו קוראים לאלוה בשם חכם לבב. כי השכל הוא עצמותו והוא השכל או שהשכל תואר לו. אשר לתואר המצכוח, הרי הוא מתאורי הפעולות. טוב, כל מפרשי הכוזרי פה שברו את השיניים. מה זה הסיפור הזה? אתה נותן פתאום הגדרה לאלוה? שהשכל הוא עצמותו? כן, זה, יש כאלה שאמרו שיש פה נסיגה לכיוון האריסטוטלי. הבעיה שגם הרמב״ם משתמש בביטויים כאלה. הוא אומר, הוא השכל, הוא המשכיל, הוא המושכל. מצד שני הוא אומר, אין לו הגדרה. אז תחליט, איך אתה מסתדר עם זה? כן? אז כנראה שכשם שברמב״ם זה לא סתירה, גם פה זה לא סתירה, ולכן לא צדקו דברי קויפמן וחבריו, שרואים כאן בדברי רבי יהודה הלוי נסיגה אל הכיוון האריסטוטלי, או של הגדרה. אז מה? הכיוון האריסטוטלי כאילו לומר שהאלוהות מוגדרת בתור השכל. כן, אלא הכוונה חכם לבב שהשכל לא מחוץ לו. אבל בדיוק כמו שהשכל לא מחוץ לו, כך כל תאריו אינם מחוץ לו. אלא הוא תאריו ותאריו הוא, כפי שהרמב״ם כותב בסוף שמונה פרקים. אז זה לא תואר חיובי, זה גם תואר שלילי. אלא זה כמו שאתה אומר, למשל, מציאות. אמרנו שלגבי הבורא אתה לא יכול להגיד מציאות. מצד שני, אתה יכול להגיד, הוא מוכרח המציאות וכל השאר אפשרי המציאות. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מוכרח המציאות זה מציאות כל כך עליונה ביחס למה שאנחנו מכירים כאפשרי המציאות, שזה עבורנו כאילו לא מציאות. אז אם אתה אומר, מי שהשכל עצמותו, אז זה למעלה מכל השגה. זה רק בא לשלול שיש שכל נוסף על עצמותו. כמו אצלנו, שאצלנו יש שכל נוסף על העצמות. ולכן אין בעיה. עכשיו, למה הוא פה הכניס את אמיץ כוח בסיפור? לא ברור. טוב, עד כאן להיום. שלום.